הצעה לפתרון בחינת הבגרות בגיאוגרפיה, מועד קיץ, תשע"ט, 2019. סמל שאלון 57381. גיאוגרפיה של ארץ ישראל, המזרח התיכון ונתיב. הפתרון נכתב על ידי אמנון אפשטיין, מיכל פריאל, אמיר סטרנס וליעד גבעתי. מצוות מורי רשת החינוך הנקורי. פרק ראשון. גיאוגרפיה של ארץ ישראל. שאלה אחת, גבולות ישראל. א', עקרונות לתוכנית החלוקה של האום ב-47 לעם היהודי בארץ ישראל. עיקרון דמוגרפי, שטחים בהם יש רוב יהודי ימסרו למדינה היהודית. שטחים בהם יש רוב ערבי ימסרו למדינה ערבית. בנוסף, לירושלים יהיה מעמד בינלאומי. האזורים שימסרו למדינה הערבית כוללים את הגליל, אזור עזה ומערב הנגב, רמלה ולוד. האזורים שימסרו למדינה היהודית, מישור החוף עם נגישות לים, אזור הכינרת ועמק החולה. לאוכלוסייה היהודית לא היה רצף טריטוריאלי בין מישור החוף לבין אזור הכינרת. ב. גורמים שעשויים לשנות תוואי גבול. הסכמי שלום, כמו בין ישראל למצרים ב-1979 ובין ישראל לירדן ב-1994. שביתת נשק, קווי שביתת הנשק קבעו את הקו הירוק בתום מלחמת העצמאות 1949. קווי הפסקת אש, גבול טבעי בין ישראל לירדן המתבסס על נחל הירמוך ונחל הירדן. הגבול הטבעי לאורך נהר הירדן בין ישראל לירדן עלול להשתנות בגלל תזוזה של אפיק הנחל עקב עונה גשומה והצפות. ג. כל היישובים הם יישובי ספר בקו הראשון הסמוך לגבול עם סוריה. יתרון, נוף, מזג אוויר קריר, שקט, נגישות לשמורות טבע, אלה יכולים לפתח תיירות כפרית. חיסרון, חשיפה למצבים ביטחוניים משתנים, צורך במקלוט וגידור, החזקת כוננות ואימון הציבור למצבי מתיחות. שאלה 2. תעשייה. א', לא נכון. ישראל צמצמה את מעורבותה בכלכלה, לא מגנה על מוצרים ישראלים בתעשיות המזון והטקסטיל, שהן עתירות ידיים עובדות. ב', נכון. מאפשר להגדיל רווח לחברה הישראלית עקב הוזלת עלויות הייצור ובנוסף הצעד גורמים מזהמים מגבולות המדינה. ג. נכון. העצמת האידוי על ידי ברכות אידוי מורידה את המפלס ומעלה את האידוי. אך בזכות זה מאפשרת ייצוא של אשלג, ברום ומגנזיום. זה גורם להכנסה משמעותית של כסף זר לישראל בהיקפים גדולים יותר מאשר במצב של גריפה מהים עצמו. ד. נכון. בגלל נגישות לאקדמיה, מחקר, כוח אדם משכיל ומיומן, הון אנושי, ויתרונות של מטרופולין בינלאומי. תל אביב שהיא עיר עולם. היי, לא נכון. הסיבה היא תמריצים ממשלתיים שנובעים משיקולים של תפרוסת אוכלוסייה, יצירת מדרג עירוני מאוזן ומשיכה של כוח אדם בעל יכולות גבוהות מחוץ לגלעין, ולא ימצאותו מראש של משאב זה שם. וב, לא נכון. חברות הון סיכון הוקמו בארץ כדי לסייע לממן את המו"פ של חברות הייטק ולא להתמודד בניבוא מוצרי טקסטיל. זין, נכון. תנובה התמזגה עם חברה רב-לאומית סינית גלובלית ואוסם התאחדה עם נסטלה. שאלה 3. חופי ישראל. א', פעולות של האדם אשר מפירות את האיזון של כמות החול. 1. בנייה באזורי החוף. כיסוי אזורי החוף בשטח בנוי לא מאפשר את שקיעת החול לאחר תהליכי הסעתו על ידי הרוח, הגלים וזרמי הים. למשל בתי המלון בנתניה והרצליה. 2. קריאה וחציבה של חול. החול משמש כחומר גלם מרכזי ומבוקש בענף הבנייה. באזורי חוף שונים מתבצעת קריאה של חול בהיקפים משמעותיים. בחלקה הגדול, באופן פיראטי ולא חוקי. קריאה זו מפרה את האיזון של כמויות החול. 3. סכר אסואן. סכר זה צמצם את הספקת החול לחופי ישראל. ב. דרכים באמצעותן אפשר להעט את התמוטטות רכס הכורכר. התלמיד היה צריך לבחור בפעולה אחת בלבד ולהסביר אותה. פיזור חול בצמוד לקו החוף. סכנת התמוטטות רכס הכורכר קיימת עקב אובדן החול מרצועת החוף, וגלי הים למעשה נוגסים בכף החוף עד לקו מצוק הכורכר, ובכך נגרמת הסכנה להתמוטטותו. פיזור חול יחפה למעשה על המחסור וימנע את גלישת הגלים עד לקו המצוק. הצבת צלעים גדולים בחופי הים למרגלות רכס הכורכר. הצבת צלעים גדולים תמנע את גלישת גלי הים אל קו המצוק, וכך תבלום את התמוטטותו. הקמת שוברי גלים בחופי הים שמול רכס הכורכר. סכנת התמוטטות רכס הכורכר קיימת עקב אובדן החול מרצועת החוף, וגלי הים למעשה נוגסים בקו החוף עד לקו מצוק הכורכר, ובכך נגרמת הסכנה להתמוטטותו. הקמת שוברי גלים בחופי הים שמול רכס הכורכר תמנע את גלישת הגלים אל עבר מצוק הכורכר, וכך תאט את התמוטטותו. נטיית צמחים על מדרונות רכס הכורכר. לנטיית צמחים יש השפעה על הקרקע בכך שהיא גורמת לה להיות אדוקה יותר ומקשה על גלישתה. לכן, נטיית צמחים על רכס הכורכר תוכל להדק את הקרקע של רכס הכורכר בשכבתו העליונה, ובכך תאט את התמוטטותו. כיסוי המדרונות ברשתות. סכנת התמוטטות רכס הכורכר קיימת עקב אובדן החול מרצועת החוף, וגלי הים למעשה מתחתרים בקו החוף עד לקו מצוק הכורכר, ובכך נגרמת הסכנה להתמוטטותו. כיסוי מדרונות הכורכר ברשתות ימנע את סחיפת הקרקע ויסייעו בהידוקה, ובכך תואט התמוטטות רכס הכורכר. חיפוי המסדרונות בבטון. כיסוי מסדרונות הכורכר בבטון יעדק אותם וימנע את גלישתם, ובכך תואט התמוטטות רכס הכורכר. איסור על בנייה במרחק של פחות מ-100 מטרים מקו המצוק על פי חוק החופים. פעולות בנייה על מצוק הכורכר כרוכות בקידוח לתוך רכס הכורכר, מה שפוגם ביציבותו ועלול להאיץ את התמוטטותו. איסור על בנייה במרחק של לפחות 100 מטרים מקו המצוק יאפשר את שמירת החלק הכי פחות יציב ברכס הכורכר מכיוון גלי הים במצב יציב יותר, ובכך תאט את התמוטטותו. ג. באזור קו החוף ישנם שימושי קרקע מתחרים זה בזה. דוגמה לשני שימושי קרקע הם שטחים פתוחים ובתי מלון ושטחי מסחר. אזורי חוף הים הם חלק מהשטחים הפתוחים והטבעיים אשר שייכים לכלל הציבור במדינה. גורמים שונים בעלי עניין כלכלי בקו החוף, כמו יזמי נדל"ן, עיריות ועוד, מעוניינים להקים על קו החוף פרויקטים שונים של בניית בתי מלון יוקרתיים שיתמקמו על קו המים. לכן קיימת תחרות בין שני שימושי הקרקע המשקפים את האינטרסים המנוגדים של אלה המעוניינים לשמור על קו החוף נגיש לכלל הציבור, לעומת המעוניינים למקסם את רווחים כלכליים מהקרבה לחוף, ובכך לחסום את הגישה החופשית אליו. דוגמה נוספת, שטחים פתוחים ובסיסי צבא. לאורך קו החוף של ישראל ישנם מספר קילומטרים של בסיסי צבא. בעצם קיומם של בסיסים אלה לא מתאפשרת גישה אל חוף הים לכלל הציבור, ושימוש הקרקע ברצועות החוף הופך משטח פתוח לשטח צבאי סגור. שאלה 4. יישובי הבדואים, אטלס ישראל. א. מאפיינים של פריסת הבדואים בדרום. יישובים ארעיים, לא מוכרים, נמצאים בריכוזים גבוהים מזרחית מבאר שבע, לאורך כביש באר שבע ודימונה. יישובי קבע שהוקמו על ידי מדינת ישראל על מנת להסדיר את ההתיישבות הבדואית, ממוקמים בעיקר צפונית מבאר שבע. ב. קשיים של האוכלוסייה נובעים מתפרוסת זו. נגישות נמוכה למרכזים אורבניים, קושי לספק תשתיות ליישובים הארעיים, קושי לספק שירותים בתחום החינוך והבריאות, המתח בין הצורך במתן תנאי מחיה בסיסיים ושוויוניים למול מיצוב וקיבוע, המצב הקיים של אחיזה בקרקעות ציבור לא סדורות. ג. התכנון העירוני של רהט בא לידי ביטוי בתכנון בכך ש... 1. מגורים מסודרים ונגישים בעזרת מערכת כבישים פנימיים של נסיעה דו-כיוונית. 2. הפרדת שירותים, תעשייה ומגורים. 3. מיקום מרכזי השלטון המקומי במרכז הכפר. 4. יצירת מדרג תחבורתי. 5. כיכרות לניהול הנהיגה והעלאת הבטיחות. שאלה 5. אנרגיה, מדרש תמונה. סעיף א', קבוצת מקורות האנרגיה המתקלים. תמונה 2, נראית בתמונה אסדת קידוח, מקור האנרגיה הוא גז או נפט. תמונה 5, מקור האנרגיה הנראה הוא פחם. קבוצת מקורות האנרגיה המתחדשים. תמונה 1, מקור האנרגיה הוא הרוח. בתמונה נראות טורבינות הרוח. תמונה 3, מקור האנרגיה הנראה הוא השמש, אנרגיה סולארית. בתמונה 4, מקור האנרגיה הוא מים, בתמונה נראית תחנת כוח הידרואלקטרית. העיקרון לפיו ערכתי את המיון הוא סיווג מקורות אנרגיה למקורות מתכלים ומקורות אנרגיה מתחדשים. סעיף ב. 1. שני גורמים לעלייה בצריכת החשמל. 1. אוכלוסיית ישראל גדלה בקצב מהיר. בישראל ריבוי טבעי מהגבוהים ביותר בעולם המערבי, ומכאן שמספר הצרכנים עולה בכל שנה עקב גדילת האוכלוסייה. 2. עלייה ברמת החיים. נעשה שימוש תכוף יותר במכשירים עתירי צריכת חשמל, כמו מזגנים, מכונות כביסה, מדיחי כלים, תנורי אפייה, קניונים המשקפים עלייה ברמת החיים. 2. מקור האנרגיה, בו כדאי לישראל לעודד שימוש, הוא השמש, אנרגיה סולארית. שני נימוקים לכך. 1. המאפיינים הפיזיים של ישראל. ישראל היא מדינה שטופת שמש, ושני שליש משטחה הוא מדבר. אזור המתאפיין בחשיפה גבוהה לקרינה, ובקרקע חשופה, שלא נעשה בשימוש, ולכן היא מתאימה להצבת הפאנלים הסולאריים. 2. כלכלה. מלבד השקעה ראשונית חד פעמית, עלות הפקת חשמל מהשמש היא זולה ונמוכה, יחסית למקורות האנרגיה האחרים. 3. ידידותית לסביבה. שאלה מספר 6. מאמר מסילות רכבת סין, המרכז לפריפריה. האם הן מועילות? א. כותב המאמר מסביר במאמרו כי השקעות ציבוריות בתחבורה לחיבור הפריפריה לערים מרכזיות עלולות לגרום למעבר של משאבים מאזורי הפריפריה החלשים לטובת אזורים מבוססים. זאת מכיוון שחיבור יישובים חזקים עם יישובים חלשים לא יביא בהכרח להתחזקות היישובים החלשים אלא להפך. היישובים החלשים ינוצלו ובעלי הכוח ידלדלו את היישובים החלשים בכל מקרה. אם בזכות התחבורה המשופרת, בה יוכל לנוע כוח אדם זול כדי לעבוד ביישובי המרכז החזקים, או שהתחבורה המשופרת תגרום לתושבי השוליים לקנות ולבזבז את כספם בגלעין. ובכך יביא הדבר להיחלשות נוספת של אזורי הפריפריה. דוגמה נוספת היא הכבישים המהירים. כבישים מהירים מוקפים יישובים ותיקים ומחסלים עסקים ותיקים וגורמים להתנבנות היישוב. סלילת כבישים כאלה גורמים לעסקים אחרים או מתחרים בעסקים הוותיקים להתפתח לצד דרכים ראשיות חדשות, כמו איירפורט סיטי. כותב המאמר מסתמך על מחקרו של פרופסור מרטין וקס האמריקאי, שקבע כי הרכבת לא מצניחה פעילות כלכלית באזור השוליים, ולראיה בוטלה התוכנית לבנות מסילת ברזל בין ניו ג'רזי לניו יורק. ב. שתי דרכים לצמצום הפערים החברתיים כלכליים בין הרי הגלעין לשוליים, על פי המאמר. 1. השקעות שקולות בעידוד יצירת מקומות תעסוקה מקומיים ותשתיות חינוך, בריאות או רווחה. 2. חלופות תחבורה צנועות ויעילות יותר, כמו שיפור דרכים קיימות ומחליפים, או הוספת מערכות בקרה משופרות, שיפור קווי אוטובוסים, או נתיבי אופניים ומדרכות פנימיים. פרק שני, גיאוגרפיה של המזרח התיכון. שאלה מספר 7. הכפר במזרח תיכון. מאפיין של השלב הראשון בהתפתחות הכפר. ניתן לראות כי הכפר מתרכז על השטח הקטן באזור הררי, באופן מקובץ וצפוף מאוד. מאחר ואמצעי התחבורה העיקרי הוא הליכה ברגל או על גבי בעלי חיים. בראש של גבעה, מטעמי הגנה. בכפר סמטאות רבות ומבני הציבור המרכזיים נמצאים במרכזו, בראשם המסגד. מאפיין של השלב השני בהתפתחות הכפר, סלילת כבישים ודרכים, בעקבות התפתחות תשתיות התחבורה, ויציאה והתפרסות לאדמות נוספות הנמצאות בסמוך, מגורים בצפיפות נמוכה יותר. מאפיין של השלב השלישי בהתפתחות הכפר, ובניית בתי קומות ומוקפים בוסטנים ותשתיות פיתוח ברמה טובה יותר, כבישים וחשמל, התפרסות לשטח גדול. גורם אחד למאפיין של השלב השלישי בהתפתחות כפר הוא השימוש ברכב הפרטי, שטחי חקלאות רחבים. א. שתי תמורות שהתרחשו בכפר במזרח התיכון. 1. תהליך של תיעוס וכניסת מיקון חקלאי. הוביל לירידה בצורך בידיים עובדות בכפר, יצר אבטלה רבה, אשר הובילה להגירה של אוכלוסייה מהכפר אל העיר. 2. הזדקנות האוכלוסייה בכפרים, מי שיכלו להגר עברו מהכפר. היו אלה בעיקר גברים צעירים. מי שלא יכלו להגר, היו בעיקר האוכלוסיות החלשות יותר, שנותרו מאחור בכפר, אוכלוסיית הקשישים. 3. ניסיון לבצע רפורמות אגרריות כוללות הלאמת קרקעות במטרה לשפר את המוטיבציה לעבודה. שאלה 8. נהר הנילוס. א. זרימה בנילוס הלבן והכחול. 1. גרף 1 מציג זרימה מתונה ויציבה לאורך כל השנה. גרף 2 מציג זרימה רבה בחודשי הקיץ, זרימה משתנה. 2. שיוך. גרף 1 שייך לנילוס הלבן, אקלים טרופי. ספיקה יציבה, בגלל מיתון ממעבר באגמים שונים בדרך, עיבוד מים על ידי חלחול ועידוי ממת אלברט ועד מצרים. גרף 2 שייך לנילוס הכחול, מונסוני. ב. אקלים מונסוני מסביר זרימות עונתיות, כמו שהגשמים המונסונים הם עונתיים, גשמים בחודשי הקיץ. 1. ההחלטה להקים את הסכר נבעה ממספר סיבות. אחוז מועסקים גבוה מאוד בחקלאות מצביע על שטחי חקלאות רבים, הדורשים מים שפירים וזרימה יציבה לאורך כל השנה. אתיופיה דורשת להגדיל את צריכת המים שלה מ-0.6% כפי שנקבע בתוכנית של הקמת סכר אסואן. תעשייה נמוכה והרצון להרחיב את התעשייה, ובכך הצורך המשמעותי בחשמל שיופק מהסכר, אנרגיה הידרואלקטרית. 2. התנגדות מצרים. צמצום כמויות המים במצרים לאור הריבוי הטבעי הגבוה עלול לפגוע במדינה ובאזרחיה. במצרים שורר אקלים מדברי, היא ניצלה את כל מקורות המים הטבעיים ואין לה יכולת למצוא מקורות מים נוספים. לעומת זאת, באתיופיה שורר אקלים מונסוני ובו כמויות מים גדולות. שליטה ביטחונית על ערוץ החיים המרכזי של מצרים. שאלה 9. הגירה. א. מיון לשתי קבוצות. קבוצה אחת, איחוד האמירויות, כווית וקטר. הגירה של תושבים ממדינות ערב העניות, כולל מאגרים משכילים ומאגרים חסרי מיומנות מקצועית, על מנת לשפר את מצבם הכלכלי בעבודה, בתחום הנפט, על כל התשתיות שלו. אוכלוסייה זו מעבירה כספים לארץ, המוצא, משפרת את המצב הכלכלי וקידום מעמד האישה. קבוצה 2, ירדן ואיראן. הגירה מאולצת של פליטים ומשפחות מאזור לחימה. ג. השפעה כלכלית. 1. על קבוצה אחת, הגירה כלכלית מאפשרת עליה בכמות הייצור והספקת השירותים, משרתת את היציבות והביסוס של המדינה, תומכת בפיתוח ועלייה מתמדת ברמת החיים. 2. על קבוצה 2, הגירה. בריחה מאזורי עימות. הפעלת לחץ על המרחב, קושי כלכלי בטיפול בפליטים, מקשה על התפתחות והתקדמות המדינה בתחום מתן שירותים. שאלה 10, גלובליזציה. א', שתי השפעות של הגלובליזציה על החברה והתרבות במדינות המזרח התיכון. 1. עלייה במעמד האישה. במדינות המזרח התיכון, תפקיד האישה באופן מסורתי היה לדאוג לבית ולגידול הילדים. אנשים לא יצאו לרכוש השכלה, ולא היה חלק מכוח העבודה במשק. תהליכי גלובליזציה הביאו לעלייה במעמדן של הנשים, ובמדינות רבות במזרח התיכון, שיעור הנשים, העובדות ובעלות התארים האקדמיים עולה בהתמדה. 2. הגלובליזציה גרמה להתבססותה של תרבות הצריכה, גם במדינות המזרח התיכון. חברות ומותגים בינלאומיים החלו להימכר גם במדינות המזרח התיכון, שבעבר לא פעלו בהן. אם בעבר סגנון החיים במדינות המזרח התיכון, שברובן הן מדינות ברמת פיתוח נמוכה, היה יותר במטרה להתקיים ולדאוג למזון, היום סגנון החיים השתנה לסגנון חיים צרכני יותר, המזכיר את מדינות המערב, למשל קניונים. ב. שלושה מאפיינים. התלמיד היה צריך להציג שניים של הגלובליזציה במדינות המזרח התיכון כפי שהם מופיעים בקריקטורה. 1. הדמות בקריקטורה היא דמות של אישה. הבחירה בייצוג נשי כסמל המחולל את מהפכת האביב הערבי. היא בעלת משקל סמלי רב נשים, כמי שלא שותקות יותר, ומי שמובילות מהפכות. בא להדגיש את העלייה במעמד האישה, שנוצר גם בעקבות תהליכי הגלובליזציה, שעברו על מדינות המזרח התיכון. בין השאר, הביאו לצמצום הילודה ועלייה ברמת ההכנסה. 2. הדמות בקריקטורה מחזיקה טלפון סלולרי, סמארטפון ומחשב נייד, כסמל לאמצעי התקשורת המתקדמים והרשתות החברתיות באינטרנט, ששימשו כפלטפורמה מרכזית בהנעת מהפכות האביב הערבי. כניסת אמצעי התקשורת של העידן החדש למדינות המזרח התיכון היא מאפיין מרכזי של הגלובליזציה. 3. הצל שיוצר את הדמות בקריקטורה הוא בעל קווי המתאר של פסל החירות, כסמל למעורבותה של ארצות הברית בנעשה במדינות רבות במזרח התיכון, כמי שעומדת בראש מדינות המערב ומחוללת את תהליכי הגלובליזציה ומעוניינת באחדה תרבותית שבאה לידי ביטוי באוכל מהיר כמו מקדונלדס, מוזיקה ולבוש מערבי. פרק שלישי, ניתוח תופעות יסוד במרחב. שאלה 11. מאפיינים פיזיים ומאפיינים אנושיים, אוסטריה, הונגריה. א. היתרון ממיקומן של אוסטריה והונגריה במרכז היבשת. מיקום גיאוגרפי מרכזי מהווה יתרון יחסי לטובת סחר. הן קרובות ונמצאות בסמוך או במרחק לא גדול מרוב המדינות באירופה, מה שמאפשר להן לקיים עמן קשרי מסחר ענפים, וכן שליטה בתחבורה אווירית, שעקב מיקומן המרכזי, סביר שמתרחשת בנפח מאוד גבוה. החיסרון ממיקומן של אוסטריה והונגריה במרכז היבשת, אין להן מוצא לים, מה שחוסם בפניהן אפשרויות של מסחר ימי, פיתוח נמלי ים ופיתוח של תיירות חוף. הן תלויות פוליטית וכלכלית במדינות הסמוכות להן. ב. שתי ערי הבירה, וינה ובודפסט, שוכנות על גדות נהר הדנובה. יתרון אחד של מיקום זה הוא שימוש בנהר לצורכי סחר והובלה. הנהר מאפשר פיתוח תיירות לאורכו, במיוחד שיט נהרות, על ספינות בינוניות בגודלן. ג. הגורם העיקרי להבדל בין אוסטריה ובין הונגריה בשימושי הקרקע הוא הטופוגרפיה בשתי המדינות. בעוד שהונגריה היא מדינה בעלת פני שטח מישורים, רוב שטחה של אוסטריה הוא שטח הררי. הרי תורן, רכס הרי האלפים, עובר ברוב שטחה של אוסטריה. שטחי החקלאות. שטחים חקלאיים אידיאליים ונוחים הם שטחים מישוריים רחבים ככל הניתן. לכן, למעלה מ-50% משטח הונגריה הוא שטחי חקלאות. בעוד שבאוסטריה, רק 17% שטחים הם שטחי חקלאות. ד. ההבדל העיקרי הוא ששטחה של הונגריה מישורי, בעוד ששטחה של אוסטריה הוא הררי. הגורם העיקרי שמשפיע על צורת עיצוב הנוף של אוסטריה הוא הכימות האלפיני, אשר יצר את רכס הרי האלפים. הכימות האלפיני הוא כימות צעיר בגילו הגיאולוגי, כך שתהליכי הבליעה טרם שחקו אותו, לכן הרי האלפים באירופה גבוהים מאוד. שאלה 12. אנרגיה. א. באוסטריה השימוש במקורות אנרגיה מתחדשים הוא הגבוה ביותר. המקור המתחדש העיקרי הוא אנרגיה הידרואלקטרית של מים. התנאי הפיזי המאפשר זאת הוא הרים גבוהים היוצרים מפרשי גובה, הנערות הזורמים עליהם מקבלים תאוצה במהירות הזרימה, דבר המאפשר פוטנציאל אנרגטי גבוה. בהונגריה משתמשים בגז טבעי או פחם בגלל קיומם של משאבים טבעיים אלו בשטחה של המדינה. ב. מקור אנרגיה בר קיימה הוא מקור המאפשר שימוש הדואג לאיכות הסביבה בהווה, הוא מתחשב באיכות הסביבה לעתיד לדורות הבאים, כך שהזיהום שלו הוא מינימלי ומצמצם את טביעת הרגל האקולוגית. 1. נימוק אחד בעד שימוש בקור גרעיני הוא שזיהום האוויר והסביבה הם מינימליים, מקור האנרגיה המופק מאורניום הוא בעל כושר טרמי גבוה מאוד. 2. נימוק נגד השימוש בקור גרעיני הוא סיכון גבוה לאסונות בעלי השפעה קשה מאוד על הסביבה, דוגמת אסון צ'רנוביל. שאלה 13. נהר הדנובה. א. גבול טבעי אינו גבול עם פוטנציאל לסכסוך, משום שטווי הזרימה יכול להשתנות. שינוי בטווי הזרימה עלול ליצור עימות הקשור למשאבי הקרקע לצורכי חקלאות. שימושי קרקע הקשורים לנהר הם גידולי שדה ובקר, ענבים לתעשיית יין, וכן הקמת סחרים על הנהר. ב. סחרים על הדנובה באוסטריה עלולים להשפיע על הנהר בהונגריה, בכך שהם מצמצמים את כמות המים, שאיבת יתר באוסטריה תפגע בחקלאות של הונגריה. הפרשות של בעלי חיים ושימוש בחומרי הדברה כימיים עלולים לזהם את הדנובה בתוך הונגריה. שאלה 14. כלכלה. א. גורמים להקמת מרכזי מו"פ בהונגריה. כוח אדם זול יחסית למדינות המקיפות אותה. אוכלוסייה משכילה בעלת פוטנציאל גבוה להתפתחות הייטק, וזאת לפי מספר שנות הלימוד ומספר מוסדות הלימוד האקדמיים שהם גבוהים. מפעלי ייצור והרכבה. זמינות של חומרי גלם במדינה. כוח אדם זול ומיומן. מיקום במרכז אירופה המקל על שיווק והפצה של המוצרים. ומדינה מישורית, דבר המקל מאוד על נגישות. ב. מאפייני התחבורה והתקשורת מאפשרים לאוסטריה להשתלב בגלובליזציה בגלל המאפיינים הבאים. אחוז גבוה של משתמשים באינטרנט, דבר המצביע על רמת השכלה גבוה וקשרים בינלאומיים. שימוש מוגבר בטלפון הסלולרי מגדיל את הגישה למידע עצום המופץ בעולם כולו. שדות תעופה בינלאומיים רבים מאפשרים פיתוח תיירות, סחר בינלאומי ועלייה בתלג. תחבורה ימית ויבשתית באוסטריה מגדילה את הסחר הבינלאומי בינה לבין שכנותיה, לפי תיאוריית הסחר החדשה של פול קרוגמן.